ברוכים הבאים לניוז פלאש מבית היוצר של אמריקה בייבי. מהדורת החדשות המגיבה בזמן אמת על אירועים בפוליטיקה, חברה ודיפלומטיה, המוגשת בפרשנותו של דוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקנית וגיאו-אסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של ניוז פלאש, הפעם עם תוצאות ההחלטה של בית המשפט העליון בארצות הברית, שקובע ברוב מוחץ של 9-0, כי מדינת קולורדו וכל שאר המדינות שהוציאו החוצה את דונלד טראמפ ברשימת המתמודדים לנשיאות, לא יכולים לעשות כן, כאמור ברוב מוחץ, כולל השופטים הליברליים בהרכב. עכשיו, למה זה קורה? קודם כל איזשהו תקציר קצר. בית המשפט העליון של קולורדו פסק כי טראמפ לא יוכל להתמודד במדינה בשל המעורבות שלו במסגרת אירועי השישה לינואר תחת התיקון ה-14 לחוקה. באמת דברים אמורים. התיקון ה-14 חוקק לאחר מלחמת האזרחים ונועד לסגור פרצות שנחשפו באותה מלחמה ואושר בקונגרס בשנת 1868. כאשר אנחנו נכנסים בעצם לחלק הרלוונטי בתיקון, רשום, לא יהיה אדם, סנטור, נציג קונגרס או אלקטור של נשיא וסגן נשיא, שיוכל לכהן במשרה אזרחית או צבאית בארצות הברית, או בכל אחד ממדינותיה, אם לאחר שנשבע בעבר לקיים את חוקת ארצות הברית, באיותו חבר קונגרס או נושא משרה של ארצות הברית, או חבר בבית המחוקים של אחת המדינות, או נושא משרה של הרשות המבוצעת, או השופטת של מדינה כלשהי. כעת אני מנסה להתמקד בחלק הרלוונטי, זה הקביעה שהיה מעורב בהתמודדות או במרד נגד ארצות הברית, או אם נתן סיוע וסעד לא הביאה. אולם הקונגרס רשאי להסיר מכשול זה בהצבעה של שני שליש בכל אחד משני הבתים. אם כן, החלק שלנו, החלק הרלוונטי לעניין של טראמפ, מודגש אם תרצו באיזושהי כוכבית שאומרת התקוממות אומרת. לכאורה, פרשת אירועי השישה לינואר חוסים תחת הצל של התקוממות אומרת נגד תוצאות הבחירות. ומכאן יש אפשרות שהתיקון בחוקה יאפשר לקונגרס לכאורה כוח של גירוש על כל מי שמעל בתפקידו, כפי שמצוין ברוב של שני שליש. מה שלא ברור הוא, האם הנשיא רלוונטי לנושא הזה, כי הוא לא נחתם, דווקא ההפך, לא היה כתוב נשיא, היה כתוב כאמור, קונגרס, מחוקקים, כל מיני כאלה, אבל לא היה כתוב נשיא. האם הסעיף הזה מופעל בצורה אוטומטית? האם חייב קודם לכן להיות מאושר בקונגרס, והאם זה הפרשנות בכלל של בית המשפט לקבוע והקונגרס לדחות, באופן כזה שהפעם האחרונה שעזב לא תשוב. אם אנחנו מנסים לחפש משהו בעבר על הנושא הזה, היה חבר קונגרס בשם ויקטור ברגר, שנפסל מלכהן בבית הנבחרים, לאחר שהורשע באותה עבירה של האספיונאז' אקט, הוא נפסל בבית משפט, אך זכה בעירור, וגם בוועדה מיוחדת שהוקמה בבית הנבחרים לבחינת העניין. בעצם, מה שניסו בעתירה הארגונים האלה לעשות, זה להכפיף את ההחלטה לפסיקה על פי התיקון ה-14 בבית המשפט, ולא לקונגרס. זה בעצם איזשהו פרשנות מאוד מעניינת ומרחיבה ליישוב נוהל שלא ברור אטומו, למי בכלל יש את הסמכות להחליט. אז אם אנחנו מסתכלים למשל בקולורדו, בערכה הראשונה אכן פוסק כי הנשיא טראמפ אשם בהפעלת מה שנקרא אינסורקשן החדירה. אגב, זה במענה לארגון פרוגרסיבי בשם CREW, C-R-E-W, שאתר וביקש להסיר את השם של טראמפ. אחר כך, בבית המשפט המחוזי, שופטת דחתה את זה, ואז בית המשפט העליון של מדינת קולורדו קבע שהוא פסול מתמודד בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית, בכך שהוא נשען כאמור על סעיף 3 בתיקון ה-14 לחוקה. עכשיו, הסיפור הזה בעצם מגיע לנקודת C, אחרי שיש עוד שתי מדינות, אחד במדינת מיין, ששם הפקידת הבחירות מקבלת החלטה להסיר את השם שלו, ולא בית משפט, ובאילינוי, שם בית משפט בערכה התחלתית, למרות שהנושא מתדיין בפני בית משפט עליון, מקבל כאמור את ההחלטה להסיר את השם שלו. עכשיו, מבחינה מנהלתית, היה זה למעשה האיום הכי משמעותי על טראמפ. כי בניגוד לפרק הקודם שאני מאוד ממליץ להאזין לו, שקלטתי אותו רק אתמול, שמדבר על הנושא הפלילי, על המשפט בג'ורג'יה, על החשש שהוא יוכל להיכנס לבחירות, להיכנס לכלא, אבל למרות אם הוא היה נכנס לכלא, הוא יכל להמשיך לנהל את ארצות הברית. פה היה מדובר בחסימה על בסיס מנהלי. זאת אומרת, להסיר את היכולת שלו להתמודד לתפקיד של נשיא ארצות הברית. העתירה הזאת, בעצם במורכבות שלה, ניסתה להיות מפורקת על ידי בית המשפט העליון, תוך כדי זה שהוא מנסה שלא לעלות על מוקשים. והוא ניסה לחפש את הטיעון הרחב ביותר, שבמסגרתו כולם יסכימו, כי כאמור, השאלות שנשאלו, האם יש לו את הסמכות בכלל, האם הוא יכול ללכת למהלך כזה, כי הרי אני מזכיר לכולנו, שהתנהל כנגד דונלד טראמפ משפט הדחה. אוקיי? זאת אומרת, היה פה משפט או ניסיון למשפט הדחה לאימפיצ'מנט, זה אומנם עבר את בית הנבחרים, אבל לא קיבל את הרוב של השני שליש, שזה למעשה או לכאורה דרך המלך שבמסגרתה אתה נפטר מנשיא כפי שקבע החוקה. פה היה איזשהו ניסיון, למרות שהוא עמד כבר לצורך העניין בדין ולא הורשע במסגרת הפסדה שמאפשרת את זה, קרי תהליך הדחה בקונגרס, הרעיון היה פה לנסות ולהכניס אותו שוב פעם באיזשהו משפט זוטה. עכשיו, העורכי דין של טראמפ אמרו שצריכים לשים באופן ברור ונחרץ קו שיאסור את הניסיונות לפסול את טראמפ מתמודד בבחירות. כי למעשה, ברגע שבית המשפט העליון יאשר החלטה שכזאת, זה יגרום לאיזשהו סוג של כאוס, כי בעצם זה יהפוך להיות החלטה שמבוססת מדינה. כי הרי כאמור, יש בתי משפט אגב שדחו את הטענה הזאת. אוקיי, זאת אומרת, הם לא קיבלו את הטענה הזאת. אכן הסוגיה הובאה בפני בית המשפט, ומה שהשופטים החליטו פה אחד היה לקבוע שמדינות אומנם יכולות לפסול מועמדים שהם מעורבים בהמרדה, אבל הסמכות לקבוע מהי המרדה שייכת לקונגרס ולא למדינות. ומכיוון שהקונגרס לא הצליח לקבוע את זה, במקרה של דונלד טראמפ, הוא לא הצליח להדיח אותו, הן לא יכולות המדינות לקבל החלטה עצמאית. בהינתן הסיפור הזה, הם הצליחו לקשור בצורה הרחבה ביותר, ולהגיע לסיטואציה שבמסגרתה פסק הדין הזה מתקבל כאמור 9-0, והוא מאוד מאוד חשוב, נגדיר את זה לאחדות מטרה ודרך, שמראה שכל בית המשפט העליון התיישר על פי אותה החלטה. עד כאן. אגב, עוד הסדר קטן שכן חשוב להגיד בקשר לנושא הזה, אנחנו נמצאים מחר, רגע לפני הסופר טיוזדי. הבחירות מחר אמורות להיות ב-15 מדינות, 14 מדינות של ארצות הברית ועוד שטח של סמואה, האמריקני, צריך כל 15 מקומות שבהם מצביעים מחר, שזה בעצם כבר היום אצלנו, זה יום שלישי, הסופר טיוזדי. כרגע הסיטואציה מדברת על זה שלטראמפ יש 273 נציגים, לניקי הילי יש 43 נציגים, וכדי לזכות במועמדות של המפלגה הרפובליקנית, נזקק מועמד ל-1215 אנשים או דלגייטס, שליחים שיצביעו עבורו בוועדה. יכול מאוד להיות שמחר בבוקר אנחנו כבר נראה על ההכרזה של ניקי היילי, שהיא מבטרת על המשך המרוץ, גם אם יכול להיות שבצורה תיאורטית כזו או אחרת עוד יכולה לנצח. הערכה שלי שבמהלך הימים הקרובים, אמור להסתיים המסע שלה, למרות שהיא הצליחה, אגב, לזכות במועמדות של וושינגטון די-סי, ולקחת את האלקטורים שם בהצבעה שהייתה פחות מ-2,000 מי שהצביעו בסופו של דבר, ושם הצליחה לגרוף את המועמדות, זו לפחות מדינה אחת, היא כן מדינה שתומכת בניקי היילי. עד כאן, ושיהיה לכולנו בהצלחה.